אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי, מאיה סלע, אשר בחופשה היום, אפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לשתיכן, ושלום לאלעד ברנוי, שהיום מגיש איתי את התוכנית, בדרך כלל הוא מגיש ועורך את פופ-אפ, ועושה עוד המון דברים אחרים, היום הוא מגיש איתי. שלום אלעד.
שלום יובל.
כן, מה נדבר היום אלעד?
טוב, אנחנו נדבר עם הסופרת והמשוררת שרי שביט, על הספר החדש שלה, כישרון דיבור, כישרון דיבור, שכותרת המשנה שלו היא סיפור אהבה, אבל אפשר אולי להתווכח על זה, כי מה שיש שם בפנים זה בעיקר רומן קצר בין סופר מבוגר ומצליח לסטודנטית לספרות, סופרת מתחילה. יש שם גם את עניין היתמות מהם שמחבר ביניהם. נדבר גם עם יונתן דורון בפינה שלו עובר מסך. נחגוג 50 לסרט הסנדק, שכמובן מבוסס לספר.
כן, כי בזאת עוסק את הפינה שלו. והתוכנית שלנו, אבל נתחיל עם פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2022. הוא יוצא לדרך. ככה קיבלנו הודעה ממש לפני דקות אחדות. והם מכריזים, יש להם שתי הכרזות גדולות השנה. קודם כל, הם מכריזים על יו"ר ועדה חדש וראש צוות שופטים של הפרס, מר אורן נהרי, והם מכריזים על עלייה של 200 אלף שקלים בסכום המענקים לזוכים בפרס ספיר ובפרס הביקורים, ולמועמדים גם.
בשעה טובה.
כן, אז בוא נפרט לטובת הזוכים העתידיים. ככה, ברשימה הארוכה של 12 ספרים שמוכרזת בהתחלה, הם זוכים לפרס, יזכו מעטה לפרס של 30 אלף שקלים, במקום 20 אלף שקלים שהיה עד כה.
שווה.
שווה מאוד.
כן.
אחרי זה יש את הרשימה הקצרה, 5 ספרים, מתוכם נבחר הספר הזוכה בפרס, אז הרשימה הקצרה יקבלו מעטה 60 אלף שקלים במקום 40 אלף שקלים, והזוכה בפרס יקבל 180 אלף שקלים במקום 150 שקלים עד כה. כמובן, גם יתורגם לערבית ולשפה נוספת על בחירת, יוכלו להוסיף שפה גם, נכון? אם כבר מעלים.
מה שמצחיק אותי זה שעכשיו, זה כאילו הולך ונהיה פחות משתלם לזכות ביחס להיות מועמד. כאילו פתאום להיות מועמד ברשימה הקצרה זה ממש משתלם, והפרס עצמו לא עלה בכזה הרבה, אז...
מה, הוא עלה ב-30 אלף שקל?
כן, אבל הם עלו ב-50%, זה ממש הרבה. באחוזים, עד שנה שעברה לזכות.
לא, אתה חושב על זה לא נכון. תחשוב, כמה קוטג' אפשר לקנות ב-30 אלף שקל, וכמה קוטג' אפשר לקנות ב-10,000 שקלים. זהו, זה המדד היחיד.
צודק לגמרי.
זה המדד היחיד. תשמע, גם לסופרי הביקורים יש בשורות, יש רשימה קצרה עכשיו בשנתיים האחרונות של פרס הביקורים, אז עד היום הם קיבלו 20 אלף שקלים, כל אחד מהמועמדים ברשימה הקצרה לפרס הביקורים, עכשיו הם התחילו לקבל 30 אלף שקלים, ופעם הזוכה במסלול הביקורים קיבל 75 אלף שקלים, ועכשיו הוא ימשיך לקבל 75 אלף שקלים. אבל הם כבר העלו את זה כבר פעם אחת לזוכה בפרס הביקורים, אז...
כן, אין אחידות בעלה, אבל בכל מקרה זה בשורה משמחת.
בשורה משמחת מאוד. אורן נהרי, כאמור, הוא יו"ר ועדת השיפוט של הפרס עכשיו, ויש פה את התגובה שלו. זה דבר יו"ר ועדת השיפוט החדש, הוא אומר כך, הוא מוסר לנו. ראיינתי שורה 90 בקריירה שלי כעורך חדשות חוץ, נשיא ארצות הברית, ראש ממשלת בריטניה, הדלאי למה, מדינאים, דיפלומטים, מדענים, אומנים, ומה לא. המרתקים מכולם, אלה שהתרגשתי לפני, בשעה ואחרי הרעיון יותר מכל לרעיין אותם, היו הסופרים. וזה המצב עדיין. אומברטו אקו, ניל גיימן, רוברט האריס, ויקרם צ'נדרה ורבים אחרים, כמובן עמיתיהם הישראלים, הם אלה שפתחו לי מאז. התחלתי לקרוא בגיל 5 את הדלתות לעולם הקסמים, אני גאה ונרגש לקבל עליי את המשימה הכבדה הזו שבלב עולם התרבות והספרות הישראלי.
וואו, למה מתייחסים קודם? הוא התחיל לקרוא בגיל 5, קודם כל הכבוד.
מה שהוא מנסה, מה שהוא... הוא התחיל לקרוא לפנינו.
לפני גם הסופרים, אבל טוב, באמת שאני אבחר להאמין לו, שהוא יתרגש יותר לראיין את אומברטו אקו.
אתה יכול לבחור להאמין לו.
מאשר את נשיא ארצות הברית, מעניין איזה נשיא זה
היה. אתה יכול לבחור להאמין לו.
אני בוחר להאמין לו, אבל האמת שזה כן משמח לראות שאדם שיש לו קשר לעולמות התרבות הוא יושב ראש ועדת הפס, ולא איזה גנרל, או משהו מהעולמות האלה, זה באמת פליט
משמח. אני אוהב את הזווית האופטימית שלך, זה בהחלט משמח, ובהחלט נחמד, והוא, תשמע, הוא קורא לזה עולם הקסמים, וזה בהחלט עולם קסום עכשיו, והוא בעתיד, יופי, בהצלחה לכל המועמדים, וגם לוועדת השיפוט. בוא נמשיך עם חתונות.
אפרופו קסמים.
אפרופו קסמים, בדיוק. בוא נמשיך עם, לא, צריך להגיד רגע, הם גם מתניעים את זה, צריך להגיש.
כן, תגישו.
זה העניין, תגישו. תגישו. הם אומרים, החל מהיום, כל קורא למולים וסופרים עצמאים להגיש. אז תגישו, אולי תזכו. נמשיך עם חתונות, כי אני יודע כמה אתה אוהב חתונות. זה גם כן, אתה יודע, יש פרס ספיר, זה חגיגה, חתונה זה חגיגה, הכל מתחבר, נכון?
משמחה לשמחה.
בדיוק, יש לנו גם תירוץ ספרותי לדבר על זה. בניו יורק טיימס מדווחים על טרנד ספרותי אמריקני בארגון חתונות, מין השלב הבא בהפיכת הספר לאקססורי, איך אומרים אקססורי בעברית? אביזר משלים קראתי באתר האקדמיה לעברית.
וואו. שם מעולה, למה אנחנו לא משתמשים בו כל הזמן?
אקססורי. טוב, סלבס שונים כבר התניעו את המהלך, אתה זוכר, דיברנו על זה לא מזמן, הם באים עם עוצרים לחנויות הספרים, כדי שיבנו להם ספרייה, במקרה הטוב, במקרה הבא הרע, שהם שני מדפים מאחורי הזום שלהם, אז עכשיו זה כזה נהיה אקססורי בצורה אחרת.
כן, זה יותר מאקססורי, כי הם מדברים שם גם על זוג שהתכוון לערוך את החתונה שלו בספרייה הציבורית של בולטימור, הוא חשאי לאורחים לחלק להם סימניות מותאמות, למרבה הצער המגפה שיבשה להם את התוכניות, לא להתחתן, אבל את הלוקיישן, אז הם עברו, הם היו צריכים לשנות לוקיישן, וכדי לשמור על העיצוב הספרותי, הם ארגנו להם בר ספרים פתוח, במקום אלכוהול, ספרי עיון ופרוזה שקשורים לעיר בולטימור שיוצאו לאורחים, כמו Role Models של ג'ון ווטרס, וספרים של אדגר אלן פו. את הספרים האלה רכשו הזוג ב-$1,200 בסיוע הנחת עובד של הקלה שעובדת ברשת חנויות ספרים מקסים. אהבתי מאוד לראות איך כולם מציצים אחד לשני ומדברים מי, על מי בחר מה. ככה היא אמרה, הקלה.
במקום אלכוהול. זה פשוט, אני לא יודע איך מישהו בוחר. לא, זה בטח בנוסף.
השאלה אם היה אבל כזה בר אקטיבי, שבא מישהו,
ושופך לך ספר לתוך הפה.
ומקריא לך בזמן הריקודים, ואומר, תדקלם, תדקלם.
בכל מקרה, אם מישהו עובר עם ספר סגור ביד ומציע לך לשתות ממנו, אז אתם צריכים לחשוב פעמיים אם אתם לוקחים לגימה. זה לא אלכוהול רגיל וזה לא מים. זכורה לי חתונה אלעד שהיינו בה ביחד, פה בישראל, שבה חולקו סימניות עם שירים.
נכון, זה היה מקסים.
זה היה מקסים, חתונה של משורר ומשוררת יש לציין, אז אפשר להגיד שבמקרה הזה ישראל מקדימה את ארצות הברית על לוזרים.
כן, לא, לא בדיוק, כי באמת בניו יורק טיימס אומרים שהנוהג של חלוקת מתנות לאורחים בארצות הברית עושה קאמבק. אצלנו זה חדש, אצלנו זה כבר יצא מהאופנה ועכשיו חוזר, מתברר שמדי פעם מחלקים לאורחים ספרים. אולי כי זה עדיין נותן תחושה כזו יוקרתית ואינטלקטואלית, אבל תכלס זה גם באמת מתנה שהולכת ונעשית זולה משנה לשנה, יותר זול מזר פרחים זה בטוח. אם כי מתכנני חתונות בכתבה מציינים שמתנות כמו ספרים מצויות בקצה היקר של המתנה הסטנדרטית בחתונה. אני לא, ממתי נותנים מתנות בחתונות? מה, אני לא קיבלתי שום מתנה.
לא, אנחנו מקבלים מציץ. קודם כל, מאוד מקובל לקחת את הזר שעל השולחן שלך, שזה דבר הזוי בעיניי.
מקובל אצל מי?
מה? יש זר על השולחן.
כל העולם הזה של חתונות, אני...
מה, זה יזרק לפח? מה יעשו עם זה? אבל זה הזוי, כי אתה גונב זר מהחתונה.
אתה מציל אותו.
אתה מציל, או, יפה. תשמע, הם מדברים שם על מחירים. כמה ספר עולה כשאתה קונה, כאילו, הרבה ספרים בבת אחת, וכמה עולות מתנות אחרות. יש אנשים שנותנים בארצות הברית מתנה לשי לאורחים בשווי דולר.
למה לתת שי לאורחים? אני לא מבין את כל הקונספט. כל החתונה, לא של חתונה, אבל כל הקונספט,
כל הקונספט של חתונה, אני לא מבין אותו.
אני לא מבין את ההטרונורמה. לא, אבל באמת, למה צריך לתת שי לאורחים? אני לא מבין את הדבר הזה, זה נורא מוזר. אני יודע שכזה סלבס על נותנים מתנות מאוד מאוד יקרות, אבל למה צריך לתת מתנות לאורחים? לא, המתנה זה ההשתתפות בשמחה או משהו כזה.
אני מרגיש שהמתנה זה אני, ולכן לא חילקתי מתנות בחתונה שלי.
יפה מאוד.
נתתי מתנה לאשתי, ובזה תסתפקתי. תשמע, דיברת על זרי פרחים, אז בחתונה אחרת שמתוארת בכתבה הזאת, מאוד אינפורמטיבית הכתבה הזאת, יש המון דברים קורים בתחום הספרות בחתונות מתברר, אז הייתה חתונה אחרת שבה זר הפרחים של הקלה לא היה פרחים, אלא עוצב מנייר, הם עשו אוריגמי לפרחים מעמודי ספר.
לא. אין לי מה לומר.
אין לי מה לומר.
זה נשמע כמו, אתה יודע,
רגע, רגע. תגיד את מה שרצית, מיד אחרי שאני אוסיף דבר קטן, כי אין לך מה לומר על זה, אז מה תגיד על זה? שכרטיסי ההושבה לאורחים עוצבו כמו כרטיסי ספרייה.
די. די. זה נשמע כמו משימות בתוכניות ריאליטי בזויות, שאומרים להם, תכינו מספרים עכשיו משהו, והם צריכים לעמוד במשימה, ואנשים עושים את זה מבחירה.
למה לא סמלת הקלה?
לגמרי, אגב, באמירות הדרג של רופול הם כבר היו, הם הכינו סמלות מספרים. אז
כרגיל רופול היה שם קודם.
בדיוק.
מה עוד היה שם בחתונה הזאת? היה שם מיצב מרכזי בכל שולחן. במקום, יש שם סנטרפיס, זה נקרא סנטרפיס. בדרך כלל זה זר פרחים יקר מדי וחסר תועלת, אז הם עשו אותו מספרים, וכל אחד היה יכול לקחת את הספרים, ונדמה לי שבכתבה זאת מציינים שאחד האורחים לקח את כל הספרים והחביא אותם. לא נתן לאורחים.
איזה יופי, מה האמריקאים מצליחים לעשות עם ספרות? איזה יופי שמצאו איך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא ספרות? אין על אמריקאים.
תשמע, הדבר הכי מזעזע, מכל הדברים המזעזעים האלה, זה זה. בחתונה אחת מתואר זוג, שלפי סידורי הישיבה, כל אחד ידע איפה הוא יושב, כן? והם לא נתנו להם אפילו את האפשרות לבחור. כל אורח קיבל ספר שהותאם למידותיו. ואפילו לא נתנו להם לבחור, בחרו בשבילם, ונניח כאילו בוחרים לך ספר ממש ממש גרוע, זה קצת כמו לשדך לך מישהו שאתה אומר, באמת? זה מה שאתם חושבים עליי? אותו? מעניין מה החתן והקלה היו מרגישים, הם האורחים, הם מתחילים להחליף בין, אתה קיבלת את אומברטו אקו, בוא תיתן לי את הספר המתח של קלינטון.
אני רוצה להגיד שאני משוכנע שהזוג הזה התגרש, ואם הם לא התגרשו, אז מגיע להם אחד את השנייה. בכל מקרה, הזוגות בכתבה אומרים כמה זה נחמד להעניק לאורחים ספרים כמתנה, כי זה לחלוק איתם חלק מעצמנו ולקבל מהם תגובה על כך. הם גם אומרים שזה נותן לאורחים שלא רוצים לרקוד או לנהל סמולטוק, אפשרות לעשות משהו אחר, כמו לשבת ולקרוא. וואו, פשוט נשמע כמו כיף, חתונה כיפית. אין על אמריקה, אין ספרים במקום האלכוהול, קריאה במקום ריקודים.
זה מה שאתה מקבל כשאתה בוחר בהטרונורמטיביות. זה מה שאתה מקבל.
יפה מאוד.
סטודנטית צעירה לספרות ששואפת לכתוב, פוגשת סופר מצליח, מבוגר ממנה ונשוי, הם מתקרבים זה לזה לזמן קצוב ומסעיר, אבל גם עצוב ומטריד. ואז הם נפרדים ל-20 שנה עד לפגישה מקרית, לפגישתם המקרית הבאה. זה מה שקורה בספר הפואטי הפרגמנטרי של שרי שביט, כישרון דיבור, שיצא לאחרונה בהוצאת אחוזת בית, בו בעצם 176 קטעים קצרים, ליריים, לפעמים ככה בלתי מפוענחים לגמרי, חידתיים, שמגלגלים את הסיפור הזה. שרי שביט היא סופרת, עורכת, משוררת, זה ספרה החמישי, שלום שרי. אהלן,
מעניינים, יובל ואלעד.
אהלן. שלומנו, טוב, תגידי, מדוע בעצם כישרון דיבור? בוא נדבר רגע על הכותרת. למה לא כישרון כתיבה? זה שני אנשים שכותבים, אמנם הם מדברים, אבל הם כותבים, ובכל זאת כישרון דיבור.
נכון. קודם כל, כשכתבתי, חשבתי על פיגמליון. הרי יש כאן אישה צעירה וגבר מכונן מבוגר, שהוא בעצם מלמד אותה, נגיד, איך לאהוב, איך לחיות, איך לכתוב, איך לדבר במשמעות של איך להיות בעולם. וחשבתי על פיגמליון ואחר כך על גבירתי הנאהבה, המחזמר המפורסם שעובד בעקבות המחזה המקורי.
כלומר, המוטיב של אילוף הסוררת.
המוטיב של אילוף הסוררת ושל גבר שמלמד אישה לדבר. כמובן שבספר שלי משהו מזה גם מתהפך. כלומר, היא לא רק מקבלת ממנו ידע, היא גם לוקחת ממנו משהו. אז יש כאן אולי איזה היפוך יותר מודרני.
היא לא רק לוקחת ממנו משהו, ותכננתי לשאול את זה קצת אחר כך, אבל יש עניין מרכזי שם וזה עניין היתמות. הסופר מתייתם מאמו, הגיבורה יתומה, והיתמות הזאת הופכת את התפקידים. נדמה לנו שזה מאוד נכון, אני, האוטומטיות שלי כפוץ מומחה, זה כן. להגיד, אוי ובוי, יחסי מרות, מה נגיד פה, לא בסדר, אבל היתמות מערערת את יחסי הכוחות בין השניים.
נכון, פתאום לא ברור כבר מי הורה של מי, ומי מדבר, מי למד את מי מה, ומי אולי מנצל את מי, או מי חושק במי. מאוד מאוד היה חשוב לי שהדברים האלו יהיו כל הזמן, שכל הזמן מתחלפו בזמן שכתבתי. פעם הגבר ידוע לעלונה, או פעם האישה, ושמסיימים לקרוא, אז אני מקווה שיש תחושה שאולי לא יודעים עד הסוף מי באמת שלט בסיטואציה. רציתי שהחיבור ביניהם לא יהיה חיבור גנרי. אתה יודע, אילוף הסוררת דיברנו, פיגמליון דיברנו. אפילו אם נלך לאסונטות של שייקספיר אחורה, נמצא את אותם מיתוסים. אישה צעירה, שלא לומר לוליטה, כן? עם גבר מבוגר, מפורסם ומצליח, רציתי שיהיה להם חיבור אמיתי, שהם לא יהיו רק אוסף של קלישאות של אישה צעירה שתופסת לה איזה שוגר דדי רוחני, אלא שהם באמת באמת יהיו קרובים. ובחרתי בהתמות כי כאמור רק על עצמי לספר ידעתי, וזה מחוויות הביוגרפיה שלי שאני איתום הרבה שנים. וגם הוא, גם הוא הסופר ברומן הקצר הזה, הוא גם יתום. והוא לא סתם יתום, הוא יתום מאימא שהייתה עורכת של כל הספרים שלו, כלומר, מישהי לימדה אותו כבר לדבר או לכתוב או להיות בעולם, ועכשיו הוא לכאורה מעביר את זה הלאה לאהובה שלו, שזה אולי סיטואציה לסדר את זה ככה כסינופסיס יפה, כמובן שברומן עצמו הדברים יותר מסתבכים, הולכים ומסתבכים.
את זרקנו כל מיני כותרות כאן לקלחת, אמרנו פיגמליון, אילוף הסוררת, אני אזרוק עכשיו גם מיטו. היית אומרת שזה ספר מיטו על גבר מבוגר שמפתה אישה צעירה, עם כל המורכבות שיש בזה?
תשמע, גבר מבוגר שמפתה אישה צעירה, גם אם האישה הצעירה היא מעל גיל ההסכמה והיא הולכת על זה, זה לעולם לא כוחות. כלומר, כל אישה, היום אני בת 40, אני יכולה להסתכל על עצמי אחורה בגיל 20, אפילו אם להיות בוטה, להסתכל על מי הסתובבתי אז, נלך אחד קדימה, עם מי נכנסתי אז למיטה. מה הבנתי בגיל 20? בטח לא את הדברים שאני מבינה היום. כלומר, גם כשחשבתי שאני בשליטה, לאו דווקא בהכרח, ואני בטוחה שכל אישה כמוני תאמר אותו דבר. אז בהקשר הזה זה לא כוחות. מיטו מאוד השפיע על הכתיבה שלי, וגם השפיע עליי כבן אדם. כשמיטו התחיל, אני חייבת לציין שהייתי מאוד חשדנית לגביו. והוא גם התחיל בתוך הספרות. אתם זוכרים את קט פרסן, הסיפור הזה שהיה פתח, או בעצם חיזק את הופעת המיטו. הווידויים הראשונים של מיטו ברשתות, בטוויטר, היו של סופרות ידועות, בעלות שם, זיידי סמית למשל, אני ממש זוכרת את האוטינג של המיטו שלה. והייתי מאוד חשדנית, אמרתי, נו, אבל האנשים האלה, מה, הם עכשיו יפצחו באיזו תנועה כזאת של וידויים של מה קרה להן, הרי זה קרה לכל אישה, זה מה שישנה את העולם, ותוך כדי שאני חושבת את המחשבה הזאת ולא מספיקה לסיים אותה בראש, העולם כבר התחיל להשתנות, או לפחות המודעות. אז אני חושבת שהיום כשאני כותבת, כשכל אחד היום כותב, אי אפשר שהוא לא יושפע מרוח הזמן שהוא חי בה.
אבל כמו
כן
שאמרת...
בהקשר של כישרון דיבור, כן, בהקשר של כישרון דיבור, לא רציתי שהבחורה תהיה קורבנית. רציתי שבכל רגע נתון היא תבחר. תבחר הכי טוב שהיא יכולה. אז זה לא ספר על מיטו, אבל זה כן ספר ברוח הזמן של מיטו.
אבל זהו, זה מאוד נכון מה שאמרת בסוף הדברים שלך. דעת, אנחנו תמיד אומרים את זה שכאילו, כשאתה נוגע בנושאים האלה, אתה צריך להיזהר, אתה מטפל בנושאים מאוד מאוד רגישים, וברגע, ברגע, ברגע שאת אומרת, טוב, היה לה כוח עליו גם כן, הוא גם בסופו של דבר גבר חלש, חייב להגיד שבסוף הספר, תכף אולי נדבר גם על זה, קצת הם נפגשים 20 שנה אחר כך, הוא כבר גבר זקן וחלש, והיא כבר אולי בשיא כוחה, היא כבר בוגרת, זאת אומרת, ברגע שאת נותנת לנשים כוח כזה על גברים, אולי את מערערת מעט על הנרטיב של המיטו.
ובכוונה, כלומר, לא רציתי כאן איזה סוף קיצ'י שהגיבורה היא סופר וומן של תנועת המיטו או של מערכות יחסים מורכבות ומנצחת. ממש לא רציתי להביא את זה למקום רדוקטיבי, אבל כן רציתי לתת קרדיט לנשים בכלל. כלומר, בטח לנשים שיש להן פרספקטיבה. ובמובן הזה, אני מאוד מזדהה עם הגיבורה. כלומר, לא עברתי את מה שהיא עברה, אבל עברתי כל מיני דברים אחרים שנכנסו אל תוך הספר, ואני מאוד מזדהה איתה. אני חושבת שהיום אני מבינה דברים על מיניות, על מערכות יחסים, על ההבדל בין גברים לנשים, מפערי השכר ועד להערות ברחוב, אוקיי? סתם מזה שאני חיה כאן ויוצאת מהבית ונתקלת בעולם, שלא הבנתי כשהייתי מאוד מאוד צעירה. ורציתי לתת לה את הקרדיט הזה. רציתי את הפרספקטיבה שתהיה לה, את השנים שיעברו, שהיא תוכל להסתכל על כל מה שהיה לה, על כל הרומן הזה אחרת, ולספר אותו. נקודת המבט של הספר הזה זה על מישהי שמספרת מה קרה לה פעם. היא לא מספרת את זה בזמן עובר, היא מספרת את זה בזמן עבר, וגם פה היו לי מחשבות, ובחרתי.
אני רוצה לשאול אותך לעניין הזה של יחסי הכוחות עוד, כי יש פה איזו מחשבה שעלתה לי באמת על המקום שלו כגבר חלש. אני חושב שיש משהו שיכול להיות לפעמים תובעני, בטט והרסני, יותר בגבר שדווקא החולשה שלו מונחת על השרוול, כלומר, דווקא החולשה שלו יכולה להיות איזה משהו של, שהוא שואב אותה לתוכו ומטביע אותה, ואני חושב על זה שכאילו אנחנו, את יודעת, במקום לראות את הגבר, סליחה, כן, אבל הגבר המניאק, הרגיל, אנחנו רואים פה איזה שהוא גבר חלש, אבל עדיין החולשה הזאת יכולה להיות גם דרך מאוד 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 מניפולטיבית להפעיל כוח על אישה.
מין וודי אלן שכזה.
אתה אמרת. יש המון גברים מהטיפוס הזה,
אני חושב. אני רוצה להגיד על הגבר הזה בסיפור, אוקיי? קודם כל כולנו, אתם, אני, דמויות בספרים, אנחנו אנשים מלאי סתירות, אוקיי? אנשים שהם נורא נורא חזקים בסיטואציה מסוימת ב-10 בבוקר, יהיו מאוד מאוד חלשים במיטה ב-2 בלילה עם הבת זוג שלהם, אוקיי? או עם הבת זוג. זה הרי אנחנו כל מיני דברים. בהקשר של הגיבור הזה, באופן עקרוני, כשהיא פוגשת אותו פעם ראשונה, הוא מסוג הגברים שנכנסים לחדר ומגיע להם. מגיע להם את החדר, מגיע להם את תשומת לב, מגיע להם שיריצו אותם, הוא בא עם הקלף הזה. ומה מאוד היא סודקת את המקום הזה בו, ולא רק משום שהוא נפתח אליה, ומשתף אותה, ונותן לה מעצמו, כן? אז הפגיעות הזאת היא פגיעות מאוד אנושית, הרי האנשים עם הכי הרבה אגו שכולנו מכירים, מבפנים הם רכים כמו חמאה. רציתי את הדבר הזה, רציתי להראות את כל הצדדים שלו, אני לא חושבת שהוא גבר חלש, אני חושבת שהוא גבר שנוצר ברוח הזמן שלו, ולא בכדי יש להם בספר הבדל של 20 ומשהו שנה. כלומר, היא דור אחר, היא זן אחר של צעירה, זן אחר של ישראליות, אם נחליט שהספר הזה אכן ממוקם בישראל, כי הוא יכול להיות אולי בכל מקום, והפער הזה הוא קיים. הוא קיים ברומן ובכוונה.
אני רוצה, דיברנו הרבה על התוכן, אני רוצה רגע לדבר על המבנה. בחרת לא לכתוב את זה בדיוק כרומן, אלא כקטעים פרגמנטריים ככה. כמו שאמרתי בהתחלה, חלק מהם חידתיים למדי, אפילו ליריים נקראים כשיר קצר, ויש 176 מתוכם, וזה לא במקרה, 176 קטעים זה גם קשור לספר שהסופר הזה כותב, ממואר שהוא כותב בספר, יש 176 קטעים. יש איזה משמעות למספר הזה?
רציתי שהמספר של הפרקים יהיה זהה לספר שהוא כותב, אז זו המשמעות, כלומר אין פה איזה, אין כאן איזה מסר בגימטריה, פחות הכיוון הזה.
זהו, עשינו חישובים פה, לא הצלחנו להגיע לשום דבר.
וואי, וואי, שלחת אותנו למסע בגימטריה.
מיטו בארמית, לא, אין כזה דבר, אבל אני אספר על המבנה. אני הרי באה מן השירה, כלומר פרסמתי פרוזה כשהייתי מאוד צעירה, אבל בשנים האחרונות פרסמתי שירה, וגם ספר שירה שראה אור שנה שעברה בשם כאב מרחקים, אז בהתחלה כשהתחלתי לכתוב את הסיפור, התחלתי בעצם שיר. ואז הוא התארך, והתארך, 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 באתי לעורכת השירה שלי, ליאת קפלן, שהיא עורכת את סדרת כבר לשירה, והיא אמרה לי, יופי, זה מאוד יפה, והתחלנו לעבוד, וככה, ואז תוך כדי שזה התארך, והתארך, היא אמרה לי, תקשיב, יש לך פה סיפור, לכי למישהו שעורך פרוזה. אמרתי לה, אבל אם אני אלך למישהו שעורך פרוזה, הוא יגיד לי, לכי למישהו שעורך שירה. ועם הדבר הזה נשארתי, ובעצם זה היה מיקס, כלומר, האורחות הראשונות של הספר הזה היו ליאת קפלן בכובע של השירה, והילה בלום בכובע של הפרוזה, ורק אחר כך הוא הגיע לאחוזת בית, ושם ערכה אותו שרה גוטמן שהיא עורכת פרוזה. אבל כל הסיבוב הזה היה, כי חיפשתי בעצמי מה זה הפורמט הזה, מה זה הז'אנר הזה, מה אני יואל אופמן, מה אני אבל זה הדבר עם הנוצות, מה זה הפרגמנטים האלה. די ככה זה יצא. בדיעבד אני יכולה לסנגר על הבחירה הזאת, קודם כל היא עבדה לי. היה לי התחלה ואמצע וסוף, וככה הסיפור הזה רצה להיכתב, אבל מעבר לפן הרוחני מיסטי של היצירה, אני חושבת שאני כמו כולם, איבדתי סבלנות. הרי שנים, שנים, שנים הייתי עורכת וערכתי המון 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 ספרים, וככה אתה מקבל כתב יד לעריכה, בין אם זה עריכת תרגום ובין אם זה עריכת מקור, עבודה מול סופר, ואני מקבל את ה-80,000 מילה האלו אל תוך המייל, ואני מתחילה לערוך אותם ולעבוד עליהם, והמדיומים שלנו היום זה המדיומים של הרשתות ושל הוואטסאפ, ואולי גם לי לא הייתה סבלנות עכשיו לכתוב רומן, את הרומן של חיי ב-80,000 מילה, אלא בהרבה פחות. אז הפורמט במובן הזה הוא גם קצת 2022. היום למשל קראתי, הספר עכשיו מתחיל להסתובב, ויש עליו ביקורות וכל מיני אנשים מעלים בפייסבוק מה הם חושבים עליו, שזה נורא נורא כיף. ומי שהיום כתבה שזה הספר היחיד שהצליחה לסיים מזה איזה שנתיים, כי יש לו שני ילדים קטנים בתוך כדי העבודה והחיים והמשימות, היא פשוט ישבה בשעה אחת וגמעה אותו כזה. ואמרתי, אוקיי, אני ממש מזדהה איתך, אמנם אני כמוכם קוראת המון ספרים מכורח כוח עבודתי, אבל אני גם מרגישה שיכולת הקשב שלי היא לא כמו שהייתה בעבר, ואולי גם זאת סיבה לכתוב קצר.
בהחלט, בהחלט, כולנו מרגישים את זה, אנחנו מדברים על זה כל הזמן כאן בתוכנית, שאנחנו מרגישים את חוסר היכולת להתמסר לספרים של 700 עמודים, זה משהו שקורה לכולם, אני חושב עכשיו. כישרון דיבור, שרי שביט, יצא עכשיו באחוזת בית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, ביי ביי.
להתראות.
עכשיו, עובר מסך.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אני ובעל אביבי היום איתי אלעד ברנוי, ואנחנו עם עובר מסך, הפינה שבה יונתן דורון מדבר איתנו על הקשר בין ספרים למסכים, והיום אנחנו חוגגים יום הולדת לסרט, ועוד איזה סרט, שמבוסס על ספר כמובן, אבל איזה סרט. שלום יונתן.
שלום.
אז על מה אנחנו מדברים היום?
אנחנו מציינים 50 שנה לאחד הסרטים הקלאסיים, הסנדק. 50 שנה מאז שהוא יצא לקולנוע, וחוגגים את זה בכל מיני דרכים, ציינו את זה גם בדקס האוסקר, ויש גם מיני סדרה חדשה בת 10 חלקים, שנקראת ההצעה, כמובן על פי המשפט הידוע, הצעה שאי אפשר לסרב לה, וזה על עשיית הסרט, על הפקת הסרט מאחורי הקלעים, וזה לא טוב, אבל זה כיף לראות.
אני מתאים את זה, זה לא טוב, אל תצפו לטוב, אבל אתם אולי תהנו.
אבל זה כיף, כי יש משהו בקסם שלה מאחורי הקלעים, הליהוק, הלחצים של האולפן, זה כמו המחזה של סרט תיעודי על מאחורי הקלעים. אין שם איזה עומק גדול, והדבר הכי מיוחד זה שיש פרנק סינטרה, שהוא דמות חשובה בהפקה, כי אולי יש דמות של זמר בספר שמיוחסת אליו, אז רואים לידו מישהי שנראית לו מי הפרו, אבל לא אומרים שזאת מי הפרו. מי שיודע איך מי הפרו נראתה בסוף שנות ה-60, יודע שזאת היא. אז זה הדבר הכי מתוחכם שיש במיני סדרה, שיש עוד דברים כאלה, זורקים שמות לשחקנים וסרטים, והפקות שזה בטוח יצליח, וזה יוצא כישלון, וסרט שהם לא יודעים אם יצליח, והוא הופך להצלחה. אז המון, הידע שאתה בא איתו, על מי לוהק לסרט, ומי לא לוהק, ואיך הסרט יצליח או לא יצליח, אז זה בא עם מטען שמוסיף לעניין בצפייה.
הם מדברים בסדרה הזאת על, על הכתיבה של התסריט, על העיבוד של זה, בכלל מזכירים
ש... מאוד, כן. זה חלק חשוב. אז רוברט אבנס, שהוא היה שם דבר בפרומונט, אומר, אף פעם לא נותנים לסופר לאבד את התסריט, לא עושים את זה, זה חוק בלתי כתוב, מה פתאום? ופרנסיס פורד קופולה כתב את התסריט עם מריו פוזו שכתב את הספר, והם רואים אותם עובדים על התסריט ומדברים עליו ודנים ולמה ככה, וזה חלק מעניין. אבל שוב, זה מאוד שטחי, הרוב סיפורים שכבר ידועים על הסרט, למשל שהמילה מאפיה לא מופיעה בסרט.
ובספר היא מופיעה, המילה מאפיה?
כן, וזה עוסק במאפיה, וכל העניין בעיבוד שמדברים עליו זה שהספר הוא על המאפיה והסרט הוא על משפחה, שבמקרה הם פושעים.
טוב, אבל גם צריך לחשוב על זה, כמו שכאילו טרוריסטים לא יקראו לעצמם טרוריסטים, כי זה כזה, למה להציר את המובן מאליו? זה כמו, כאילו, זה כמו שבמסעדה כשרה יגידו כשר כל הזמן, לא צריך, זה נמצא שם.
אבל יכול... והמאפיה האיטלקית התנגדה להפקת הסרט, כי חשבו שהם ייצאו באור רע, שזה יפה להם רע. הם בעיקר יוצאים רע מהמיני סדרה, אבל אני לא חושב שהתנגדו לה בימינו.
למה שהמאפיה יצאו רע מסרט שעושים על המאפיה? מה הם עושים כבר שיכול להוציא אותם רע?
הם טוענים שאין מאפיה, לא הייתה מאפיה.
כן, אבל בסופו של דבר סרטים כאלה הופכים להיות משהו ש... אתה יודע, כמו שלכל ה... לכל הראפרים יש פוסטר של פני צלקת, תמיד. אז בסופו של דבר הדברים האלה דווקא משרתים איזה נרטיב, שהרבה פעמים מועיל לאנשים שעוסקים בתחום הזה של המקצועות.
וזה גם, זה סרט שהשפיע מאוד על כל סרט גנגסטר מאפיה שבא אחריו, מצוטט, מוזכר, ממש אין סוף, הוא בשני סרטי ההמשך שלו.
אני רוצה לשאול אותך, הזכרת מקודם שהספר הוא על, על המאפיה, והסרט הוא על משפחה. ואני חושב שזה מאוד נכון, ויכול להיות שזאת הסיבה שהסרט, סדרת הסרטים, יותר משפיעה ומצליחה מאשר הספרים, כיוון שאנחנו בסופו של דבר, כן, אנחנו רוצים את התוסף, מה זה התוסף? את הערך המוסף הזה של הפשע, וזה מאוד מעניין, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים סיפור אנושי, ויכול להיות שהעיבוד הזה, המעבר מהספר לסרט, כלל גם באמת התמקדות במשפחה, וזה מה שיוצר את ההצלחה הזאת?
בהחלט, ופרנסיס פורד קופולה לא מתבייש להגיד שהוא עשה את הסרט בשביל הכסף. היו לו שני ילדים לפרנס, והוא היה צריך את הכסף, והוא ישמש בזה כאמצעי לחץ להגיד, זה הסרט שאני אביים גם. והוא הקפיד להגיד שזה סרט של חושך מול אור, גם זה מתבטא בצילום בסרט. קומן הפך את זה, במקרה, שוב, במקרה עם פשע, אבל זה על משפחת מאגרים, והוא בעצמו ממשפחת מאגרים, אז זה היה מאוד חשוב לו לספר את הסיפור על האנשים האלה, ואחרת זה לא היה עובד, כי יש המון סרטים על יורים ומאפיות וזה, ולא זכורים. וזה כן זכור, בעיקר בגלל שזה אפוס כזה גדול, עם אהבה ומריבות בין אחים, סך הכל, זה אחים, זה, יש שם במין סדר אומר, זה המלך לי רק עם בנים במקום בנות.
מה עוד לדעתך הפך את הסרט הזה למשהו?
אז השחקנים, קודם יש את מרלון ברנדו, אל פצ'ינו, ג'יימס קאן, רוברט דובל, זה השחקנים שיש להם כוח נוסף מעבר לזה של שחקנים טובים. הם כוכבים, יש להם נוכחות, והצילום יוצא דופן, שגם על זה מדברים מנסדרה, כאילו זה חשוך מדי, אף אחד לא יראה כלום, תצלמו את זה מחדש. כל ההתנגדויות של כל הדברים המהפכניים, ולפעמים סיפור טוב, זה כל מה שצריך, ויש שם גם את העטיפה של המוזיקה המוכרת, ששמענו גם קודם, אז באמת הכל יחד, וגם הספר היה רב מכן ענק, 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 ענק.
עוד לפני הסרט.
עוד לפני, הרבה לפני, הוא היה מעל שנה ברשימת רבי הנכר, יש שם מפיק שאומר, אם רק חצי מהאנשים שקראו אותו ילכו, אנחנו כבר מרוויחים על הסרט. וגם הם הקפידו על תקציב נמוך מאוד, רק 4 מיליון, שזה באמת כלום היה אפילו אז. ומרלון ברנדו הסכים להפחית מהמשכורת שלו, כי הוא אהב כל כך את הספר. זה המון סיפורים קטנים שמצטברים יחד לאמת משהו גדול ממה שציפו, אני חושב, אפילו הם.
אז זה נקרא ההצעה, אמרת, הסדרה הזאת.
ההצעה,
ו...
כן.
ההצעה, ההצעה שאי אפשר כן. לסרב לה.
אולפני פארמונט, יש לנו עכשיו את השירות השטרימינג פארמונט פלוס. אז הם עשו מין סדרה על סרט שלהם שחוגג 50. וכל הזמן רואים את אולפני פארמונט במין סדרה גם. זאת אומרת,
זה... זה מסוים את מהפרסומת.
כן.
טוב, מה הטעם שיש לך אולפן בהוליווד, אם אתה לא יכול לעשות לעצמך בו פרסומת?
אחרת בשביל מה עשינו את כל זה.
בדיוק. אז ההצעה והסנדק חוגגים 50 שנה לסרט הזה. יונתן דורון, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה לכם.
מה שכרוך, וכאן תרבות, אני יובל אביבי, ואיתי היום אלעד ברנוי. זו הייתה ליזו עם רומרס. אנחנו עושים עכשיו חיבור קטן בין פופ-אפ התוכנית שלך למה שכרוך. הפעם לרגל כתבה בליטרארי האב, באתר ספרותי ליטרארי האב, שהתפרסמה ב-27 באפריל כבר. זה היה מזמן, וזה היה יום הולדתה של ליזו, היא נולדה בשנת 1988.
אתה יודע מי עוד נולד בשנת 88?
מי, אלעד, מי נולד בשנת 88?
ממש במקרה, אני גם נולדתי בשנת 88, היא אומנם מבוגרת ממני, אבל כן.
טוב, אתה צעיר מכולם.
כן, לנצח, כן.
טוב, לרגל היום הולדת שלך ושלה, הם הציעו לקוראים המלצות לספרים שם בליטרארי האב, המלצות לספרים לפי השיר האהוב עליהם של ליזו. אז אם אתם אוהבים את רומרס, שזה השיר שהזנו לו עכשיו.
יחד עם קרדי בי גם צריך להגיד.
יחד עם קרדי, כמובן, לא הייתי מעז לשכוח את קרדי בי. אז אם אתם אוהבים את השיר הזה במיוחד, כדאי לכם, לפי הכתבה, לקרוא את הספר וואו, נו תנק יו.
שסמנת אירבי.
שהוא ספר שאתה הזכרת כאן בפינתך, אלעד אינטרנשיונל. על שניהם, על הספר ועל השיר, אומרים בכתבה הזאת, שהם נכתבו, הם נוצרו, היצירות האלה, כשהיוצרות כבר זכו למידה מסוימת של הצלחה, ובמובן כלשהו אלה תגובות לתהילה.
קישור מאוד מופרך.
אז אני רוצה לעשות ספוילר למאזינים, כל הכישורים בכתבה הזאת הם מופרכים. נכון?
כן, כן.
בוא נעבור לכישור המופרך הבא.
טוב, אז אם אתם אוהבים את השיר Good as Hell, בואו נשמע פיסה ממנו. I do my head toss, check my nails, baby how you feeling? Head toss, check my nails, baby how you feeling? טוב, אז אם זה השיר האהוב עליכם של ליזו, Good as Hell, ממליצים לכם לקרוא את הספר The Book of Delight של רוס גיי, מתארים את השיר כשיר אולטימטיבי להרגשה טובה, feel good, כמו שאוהבים לומר, שראוי להצמיד לספר האולטימטיבי לאותה מטרה. בספר יש מאמרים קצרים על תענוגות קטנים.
זה משכנע אותך?
לא. אוקיי. זה גם לא עושה חשק לקרוא את הספר דרך אגב, נשמע ספר נורא.
אבל, אבל הצלילים המעטים האלה עושים חשק לשמוע את השיר.
כן, לא, באופן כללי, אני, כשחתכנו את הקטעים של השירים, אז אני, זה היה מבחינתי עונג מאוד מאוד גדול, אני לא יודע רק על הקישור לספרים, אבל...
אפשר תירוץ, פשוט לשמוע את השירים.
בדיוק, כל תירוץ שיש להביא לי פה את ליזו, כאילו, כן, לגמרי.
טוב, להמלצה הבאה שלהם, אם אתם אוהבים את השיר Truth Hurts, בואי נשמע אותו קצת. איזה שורות מעולות. אז אם אתם אוהבים דווקא את זה, הם שולחים אתכם לקרוא את אחותי הרוצחת הסדרתית, שיצא בישראל בהוצאת פן. הוא יצא בישראל בעברית רק אחרי שאתה אלעד...
רק בעקבות.
אחרי, לא אמרתי בעקבות, אמרתי אחרי שדיברת עליו כאן בפינה שלך, אלעד אינטרנשיונל. הם רומזים שהאחות בספר... שהיא רוצחת סדרתית, היא רוצחת את בני הזוג שלה בזה אחר זה, הם רומזים שם שהיא מפזמת לעצמה תוך כדי את השורות האלה של השיר, Why men great till they gotta be great, לה? וגם את השורות של, שאחר כך. הם מוצאים עוד מקבילה בין השיר הזה לספר הזה, וזה הערך של האחווה הנשית.
יופי, עיתונות מצוינת. טוב, נמשיך לשיר הבא, לאוהבי השיר Soulmate, בואו נשמע אותו. אז מי שאוהב את השיר Soulmate של ליזו, ממליצים לקרוא את הספר Black Love Matters של ג'סיקה פי פרייד. הם אומרים שהשיר הוא על החובה לאהוב את עצמך לפני שתוכלי לאהוב מישהו אחר, על הסירוב לקנות את הרומנטיקה המזויפת של הוליווד, ולכן הם רואים בו זיווג טוב לספר מאמרים, שבוחנים את האופן שבו רומנטיקה שחורה עוצבה בסרטים ובטלוויזיה.
אלעד, השיר Soulmate הוא על החובה לאהוב את עצמך לפני שתוכל לאהוב מישהו אחר?
היא אומרת, I'm my own soulmate, כן, אני יודע, זה דרך מאוד קיצ'ית להסתכל על השיר הזה, אבל כן, זה גם שיר די קיצ'י האמת, למה אני בעצם, כן, כן,
לא,
זה, זה
כי,
על זה.
כי בעיניי, כשמישהי או מישהו אומר שאני הסולמייט של עצמי, זה שיר קצת על בדידות, אין מישהו אחר שם בעולם הזה.
נראה לי אולי...
אתה המומחה פה זאת... לפופ, כן? אני רק המומחה לתוכן גבוה.
אני חושב על על ההקשר שבו השירים האלה נוצרו, הרבה מהשירים האלה זה שירי העצמה. גם השיר הבא שאנחנו נשמע הוא שיר העצמה, ובתוך ההקשר של העצמה, להגיד I'm my own soulmate, זה, 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 זה לא לומר אני לא צריך אף אחד, אלא הכי חשוב, לפני שאני אוכל לאהוב מישהו אחר, אני עליי לאהוב את עצמי, כמאמר המשפט המפורסם של רופול צ'ארלס, אם אתה לא יכול לאהוב את עצמך, איך תאהב מישהו אחר? אני חושב שזה הווייב שאנחנו מדברים, תזכור, אנחנו מדברים פה על שירה אמריקאית.
כן, בסופו של דבר, אפילו שזה ליזו.
כן, ליזו, וזה נורא מתחבר לאייטם הראשון, על החתונות, כלומר, זה מין תפיסה כזו של כזה, מה זה משנה, יש פה טקסט, בואו נעשה ממנו, נחבר את הספרים לשירים, נעשה מזה כתבה.
טוב, הזכרת את השיר הבא, אז השיר הזה הוא Like a Girl. אז אם אתם אוהבים את השיר הזה במיוחד, אתם נשלחים לקרוא את השיר She Begat It. She Begat This. It's 20 years on the mis-education of Lauryn Hill של ג'ואן מורגן, בגלל השורה הזאת, בגלל השורה הזאת, Lauryn Hill told me everything is everything, והצעקה מאחורה, we can do it. אמרת, העצמה נשית, we can do it.
כן, זה שיר שממש היא עוברת על רשימה של, היא מנסה לעשות reclaiming למונח הזה של, אתה יודע, לזרוק כמו ילדה, שזה כאילו נחשב למשהו רע, אז היא אומרת, אני אעשה את זה כמו, אני אזרוק את זה כמו ילדה, וזה כאילו, זה טוב. הייתה פעם פרסומת של טמפון, או של תחבושת היגיינית, שבדיוק זה הם עשו, כאילו, שאלו ילדות, מה זה לרוץ כמו בת?
כן.
והיא אמרה, לרוץ כמו בת, זה לרוץ הכי מהר שאני יכולה.
ואז הן גדלות,
ומראים לנו שנשים מבוגרות, שאומרים, מה זה לזרוק מה זה, ומציגות את זה בצורה נלעגת כזו.
כאילו הן נטמיעו את הסטריאוטיפ ואת הדיכוי. את הסטריאוטיפ המדכא.
כן, אז השיר הזה מבקש לטבוע מחדש את המונח Like a Girl, ובאמת היא עוברת על רשימה של כל מיני, את סרינה וויליאמס, וגם לורן היל, וזה החיבור לספר, גם צריך להגיד, לא הולכו מאוד עמוק.
לא, וצריך להגיד, זה הכי לא עמוק פה. זאת אומרת, הקשרים הקודמים קודמים לספרים מופרכים, אבל פה הם לא עשו שום עבודה.
אה, לורן היל מוזכרת. יש ספר לורן היל, הנה. סבבה. אוקיי, כן, תשלח את זה מהר לפרינט.
לדפיס, כן. טוב, השיר הבא, אם אתם מחבבים את השיר Better in Color. Love Better in Color.
Love Looks Better
looks in Color. Better in color. אז כמובן, אהבה וצבע, אוהבי השיר הזה נשלחים לקרוא את הספר Whatever Happened to Interracial Love. אתה מכיר את הספר הזה?
לא.
זה שם
לא קל.
לא, ממש, זה מזכיר לי סוגות אחרות נגיד. קטלין קולינס כותבת את הספר הזה, והספר, כמו השיר, הם אומרים, כולל סיפורים קצרים שעוסקים בחיים של האוהבים, מריבות ופחדים לצד רגעים נדירים של עדינות. הספר והשיר, הם אומרים, הם תזכורת שהפרטי הוא הפוליטי, ושהאהבה יכולה לשמש כפעולת התנגדות. זאת אומרת, אם אתם, זאת אומרת, לגזענות, נכון?
אני מניח, כן. כן, אני לא יודע איך מדברים על זה בלי להגיד משהו בעייתי, אבל...
אני כבר אמרתי,
ספר שלי,
אז זה בסדר.
מה קרה לאהבה בין גזעית? כן, אז אני מניח שהם מתייחסים לזה שאהבה בין גזעית יכולה בעצמה, כלומר, עצם הנראות שלה להיות פעולת התנגדות בעולם.
לגמרי.
אחלה. טוב, אם אתם אוהבים את השיר ג'וס, בואו נשמע אותו. טוב, מי לא אוהב את השיר ג'וס?
אתה אוהב אותו.
נכון, הוא
גם באמת... הוא מוזיקת הפתיחה של פופ-אפ.
נכון מאוד, אז...
זאת אומרת, היא עשתה את המוזיקה בשביל פופ-אפ, ואז היא השתמשה בזה בשביל השיר שלה.
וזה הפך ללהיט, ובאמת בזכותי היא הפכה להיות משהי. אז את מי שאוהב את השיר הזה, נשלח לקרוא את הספר Girl, Woman, Other של ברנדינה ואריסטו, שזכתה גם בבוקר. זה, מכל ההפניות שיש כאן, זו ההפניה הכי מופרכת בעיניי, כי זה שיר שאומר, אגב, כל פעם שאני שומע אותה, אני שומע ג'וז, כלומר יהודים, אבל לא, היא אומרת ג'וז, כלומר, היא מדברת על זה שהיא מלאה ועסיסית, ושלכן היא מושכת, והספר הזה הוא מין, זה הסופה של כזה מין דמויות נשיות חזקות ועוצמתיות מכל מיני כיוונים, ספר נורא נורא רציני ונורא דרמטי, והקישור הזה בעיניי הוא, הוא באמת קישור מופרך ביותר, אבל בוא נגיד את זה ככה, אם אנשים יזינו לליזו, ויקראו ספרים, ויקראו את כל הספרים שיש כאן ברשימה, עם או בלי קשר לקישור ביניהם.
שירים טובים, ספרים טובים.
כן, למה לא?
מה השיר האהוב עליך של ליזו?
לא, זה ששמענו, את רומרס.
את רומרס.
עם קרדי בי.
ואתה מרגיש שזה שולח אותך לספר הנכון?
את וואו, נו, תנק יו? לא.
לא.
לא, לא. אבל אני מעריך את הכוונות.
אז טוב ששיחקנו במשחק הזה, שאנחנו לא אוהבים את החוקים שלו, וגם לא כל כך את התוצאות, אבל בכל זאת, זה משחק, ואין מה לעשות עם הדבר הזה. אנחנו צריכים לסיים, נגיד תודה לתמר בנימין ולחן עוז, שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם ואתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר אנחנו נשדר תוכנית מיוחדת על איראן בספרות, לרגל עליית העונה החדשה של טהרן בכאן 11. אלעד ברנוי, תודה רבה שהיית כאן, תודה רבה שהבאת את ליזו להתראות.